התראה היא כידוע אחד משלושת היסודות בתפיסת הביטחון של מדינת ישראל שקבע דוד בן גוריון. על יסוד זה מופקד מערך המודיעין של צה"ל, אמן. כשאין לנו התראה, הרי זה מחדל מודיעיני. אבל אם עלה בדעתכם שהמודיעין, בדומה לקו המגע, לעולם ייכשל? האם הבחנתם בהבדל הקריטי בין מודיעין עובדתי לפרשני? וחשבתם מה קורה כשלנבחרי ציבור אין כלים לאתגר את הפרשנות המודיעינית? והאם להשלכות של הפרשנות עצמה יש חלק בהכוונת המציאות הביטחונית? מה בכל זאת אפשר לעשות כדי להתמודד עם הסיכונים הביטחוניים שעומדים מולנו לקראת הכישלון המודיעיני הבא שכנראה יגיע? על כך ועוד בפרק הבא, בו תמיר דורטל שוחח עם עומר עללי שעסק בסוגיות אלו במהלך שירותו במחלקת המחקר של אמן ולאחר מכן בגופים ביטחוניים נוספים. האזנה נעימה. מה הקשר בין תפיסת הביטחון של ישראל לבין הידיעות המודיעיניות והניתוח של המודיעין שמתקבל בסופו של דבר באמן? בשביל להבין את הדבר הזה, הבאנו לפה את עומר עללי, שהיה חוקר מודיעין באמן, ויכול בצורה יותר טובה להסביר לנו את הקשר בין 8200 שמקבלים ידיעות קטנות ומפוזרות, ועד כדי בניית תמונת המצב, והערכת המצב על מנת לקבל החלטות ברמה הצבאית וברמה המדינית, כדי לשרת את אותה תפיסת ביטחון של ישראל. שלום.
שלום, נעים להיות פה.
נעים לערך אותך, אני מקווה מאוד שאנחנו לא נגיד דברים שחלילה יפגעו בביטחון ישראל מתוך שמירה על הסודיות, בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על עניינים מאוד מאוד רגישים, והייתי שמח לשמוע ממך בתור מי שחווה את הדברים ועבר את הקורסים המתקדמים של אמן, איך מקבלים ידיעות ואיך מפיקים מהם איזושהי תמונת מצב, הערכת מצב לגבי הכוונה של האויב והקונספציה וכל הדברים האלה, בסופו של דבר משהו שאנחנו צריכים בתור חברה להבין מה קרה שם באמן.
מעולה. אז אני חושב שכדאי להתחיל קודם כל מתפיסת הביטחון של ישראל, להבין מה היא אומרת, ואז להבין איך המודיעין משתלב בתוך התפיסה הזאת. אז באמת, תפיסת הביטחון של ישראל שהוצבה על ידי בן גוריון, ב-18 הנקודות, בעצם מדברת על כך ש אנחנו עובדים על שלוש רגליים, הכרעה, הרתעה והתראה. בעצם זה מגיע מהמקום שבן גוריון מבין שאנחנו נחותים מבחינה מספרית מול אויבינו, בעצם 1-20 מול האויבים, ואז אנחנו בעצם צריכים מצד שני לגונן על עצמנו. אין לנו יכולת, בגלל שאנחנו קטנים, להחזיק צבא גדול שייתן מענה לכל האויבים, ולכן הצבא הסדיר שלנו יחסית קטן, ואז בשביל לצאת למלחמה או להתגונן מפני מלחמה, חייבים לגייס מילואים. בשביל לגייס מילואים, צריך לייצר קודם כל התראה. המודיעין חייב לייצר התראה, בשביל שיהיה מספיק זמן לגייס מילואים כדי לתת מענה לאיומים. זה דבר ראשון, אז זה החלק של ההתראה. אחרי זה אנחנו בחלק של ההכרעה, בגלל שוב שאנחנו מגייסים מילואים, אז היכולת שלנו בעצם להחזיק מילואים לאורך זמן היא קטנה, שזה דרך אגב משהו שאולי שווה לה לדבר עליו בהמשך, על מה קורה בעזה ולחימה ארוכה, אבל עד היום מלחמות ישראל בדרך כלל היו יחסית קצרות, כמה שבועות, חודש, בגלל שאין לנו יכולת בעצם להחזיק מילואים לאורך זמן, זה פוגע בעורף, זה פוגע בכלכלה.
והמילואים נקיים שבוזים.
כרגע כן.
לא, כי אם הם לא פועלים, ואם הם לא, אתה יודע, בשיא הלחימה, אז הם אומרים, אל תחזיק אותנו, אפילו עוד יום נוסף.
זה נכון. ובסופו של דבר, יש לנו גם את החלק של ההרתעה, שבעצם אנחנו צריכים להיות מועצמים מבחינה טכנולוגית, לייצר יתרונות אסימטריים לישראל, כדי שאויבינו לא ירצו לתקוף אותנו. ובסופו של דבר, כל זה מוביל לקיר הברזל של ז'בוטינסקי, שאומר, אנחנו נהיה פה, אויבינו ינסו לתקוף אותנו, אנחנו נגן, הם בסופו של דבר יתייאשו מזה שאנחנו לא הולכים מפה, ולכן הם יהיו מחויבים לקבל את עצם היותנו פה. התפקיד של המודיעין בעצם הוא תפקיד מאוד קריטי, כי בן גוריון אומר, מדינת ישראל חייבת לנצח ב-100% מהמערכות שהיא נלחמת בהם, כי אם היא תפסיד, היא פשוט לא תהיה פה.
זה לא לפרוד את המערכה, לא לנצח בנקודות, אלא להכריע.
היא חייבת להכריע את המערכה, כי א', אם לא הכרעת, אז פגעת בהרתעה, ואם לא הכרעת וגם הפסדת, אז אתה לא נמצא פה. וראינו את זה בהרבה מלחמות במלחמות הראשונות בעיקר, שאנשים מצטרפים, מדינות מצטרפות, ברגע שמדינה אחת מצליחה להבקיע, מדינות נוספות מתחילות להצטרף ורוכבות על הגל.
זה אחד מהעקרונות של התקפה, ניצול הצלחה. אז לא רק ניצול הצלחה של אוגדה נוספת שמנצלת את הפרצה שפתחה האוגדה הראשונה, אלא גם של מדינה אחרת.
בדיוק. מה שזה אומר שאנחנו כל הזמן במגננה, אנחנו לא יוצאים להתקפה, בגלל ש... וזה חלק מהעניין, בסופו של דבר אין לנו סיבה לצאת להתקפה לפי בן גוריון, כי אין לנו יכולת עכשיו, נגיד הגענו לביירות, או הגענו לקהיר. לפי בן גוריון אין לנו, בגלל שאנחנו מדינה יחסית קטנה, אין לנו יכולת לשלוט בביירות, אין לנו יכולת לשלוט בקהיר, אז בסופו של דבר אין לנו טעם ללכת ולכבוש שטחים נוספים, כי לא יהיה לנו יכולת להחזיק בהם. לכן אנחנו נשארים במגננה ובונים על זה שהמודיעין ייתן לנו התראה מספיק זמן, כדי שנגייס מילואים ונוכל לענות לאיומים שלנו.
אבל יש פה בעיה של שיטת מצליח, בשיטת המשחקים. ברגע שרק המתקיף, רק התוקפן, רק נגיד ירדן, מצרים, סוריה, יכולות לפתוח בלחימה, כי אנחנו בעצם המגן כל הזמן, ורק הן יכולות להשתלט על שטחים נוספים בלי ליצור שסע בתוך המדינה, אז הם אומרים, אם הפעם לא נצליח, מקסימום איבדנו 20,000 חיילים, זה שוב פעם בא. כלומר, אם אנחנו לא יכולים, זה מאוד רלוונטי עכשיו בעזה, לבוא ולשנות את תמונת המצב האסטרטגית, על מנת לגרום להם, לאויב, לשלם בשטח, לשלם בגירוש, לשלם בטיהור אתני של אוכלוסייה, לא של רצח עם, אלא של פשוט שהם ימצאו מקום אחר ברחבי הגלובוס, אני מאוד אשמח אם הם יהיו במאוריציוס, אבל אם הם לא יכולים לשלם, אם אנחנו לא יכולים לגרום להם לשלם בשטח, אלא רק בעוד סבב ועוד הרוגים ודברים כאלה שפחות או יותר לא אכפת להם, או אפילו הם שמחים שאותם קדושים זוכים במקום בגן עדן, אז אנחנו נפסיד, כי בעצם אנחנו לא גובים מחיר, אנחנו לא מכריעים.
זו שאלה מעולה. ומפה אנחנו בעצם מגיעים לחלק של המודיעין, ולמה בעצם החלק הזה הוא מענה לא טוב לשאלה שאתה הצגת. אז טיפה אני אסביר לאנשים בבית איך עובד המודיעין, ואז מה זה בעצם, מה היכולות של מודיעין, ולמה זה בעצם מתנגש או לא עונה לבעיה שהצגת.
ומה הבעיה? הבעיה היא שלא מספקים התראה מספיק בזמן, או מה?
אז תכף, אני שנייה ואני מגיע לזה. אז איך עובד מודיעין? בעצם יש לנו גורמי איסוף, שזה נגיד 8200, שמביאה ידיעות שהן האזנות.
נגיד מוסטפה שולח וואטסאפ.
לדוגמה? נגיד. יש לנו 504, שזה נגיד יחידה שמפעילה סוכנים, ואז אתה יכול לקבל מידע שהוא יומינטי. מישהו בשטח, סוכן בשטח, הולך ומדווח לך. הייתה פעם יחידת חצה, ואני יודע שיסגרו אותה, אבל עדיין יש מידע אוסינטי, הם אוספים מהרשתות, ובעצם יש לנו הרבה יחידות שאוספות מידע. את המידע הזה מוסות לו סוג של עיבוד מסוים, כי בעצם גם אם אני עכשיו יושב ומאזין יום שלם למוסטפה, לא בטוח שכל היום השלם הזה הוא רלוונטי בשביל לבנות תמונת מודיעין. אני כנראה אנסה לסנן מתוך כל היום הזה את הידיעות שהן מאוד רלוונטיות. אחרי שהידיעות האלה עובדות עיבוד, הן עוברות בעצם ליחידה הבסיסית של חיל המודיעין, שזה עובד חקר המודיעין, החוקר מודיעין שבעצם יושב, מקבל ידיעות שרלוונטיות לתחום שלו מכל גופי האיסוף, ומהם הוא בעצם בונה את התמונת מודיעין שלו. עכשיו, יש עובדי חקר שנמצאים ביחידות, באוגדות, יש כאלה שנמצאים בחטיבת המחקר, שבעצם זה יותר מידע לבחירים, והם בעצם מקבלים את הידיעות, והתפקידם לבנות תמונת מצב. עכשיו, צריך להבין שבעצם בבניית תמונת המצב הזאת יש שני חלקים. חלק אחד, קיבלתי את הידיעות, זה מה שאני יודע. זה הבסיס. מה מצב העולם שאני רואה כרגע? על זה יש חלק נוסף, והחלק הנוסף הזה זה בעצם אני צריך לתת פרשנות לידיעות. בעצם, אוקיי, הבנתי שעכשיו מצרים קידמו שתי ארמיות. מה זה אומר? זה אומר שהם רוצים לפתוח במלחמה? זה אומרים שיש תרגיל? זה החלק שלי שאני נותן את הפרשנות לעובדות. זה בעצם משהו שהוא לא נמצא בעובדות. אני נותן את הפרשנות לעובדות וזה שני חלקים שונים. עכשיו, אנחנו עוסקים פה בספקולציה. אנחנו עוסקים פה בהשערה. זאת אומרת, השערה, מעצם הדבר הזה, אינהרנטית מכיל בתוכו את האפשרות שההשערה שגויה. כשאני משער, אז אני לא יודע בוודאות. יש אפשרות שאני צודק ויש אפשרות שאני טועה.
ואולי הדבר החשוב זה מה מחיר הטעות. זאת אומרת, אם מחיר הטעות, עכשיו נגיד כיבוש הגדה המזרחית של תעלת סואץ, או טבח של 1400 אזרחים וחטיבה של 200 ברחבי מערב הנגב, אז זה בעיה מאוד חמורה. ואם מחיר הטעות הוא נגיד גיוס של 7,000 או 20,000 מילואים, כלומר נזק של 4 מיליארד שקל, אז אוקיי, אז יש לך פה 4 מיליארד שקל מול 1,500 הרוגים, זאת אומרת, מה מחיר הטעות בסוף? זאת הדרך הכי אולי קלאסית לבצע הערכת סיכונים?
אז בהמשך נדבר על זה, של מה ההבדל בין הסתברות שמשהו יקרה, לבין תוחלת, שזה משהו שטעינו בו גם ביום כיפור וגם עכשיו, הבלבול בין הסתברות לתוחלת, שזה בעצם מחיר, תוחלת היא מחיר הטעות, וההסתברות זה מה הסיכוי שמשהו יקרה, שזה שני דברים שונים לחלוטין.
כן, נגיד, מי דיבר בטלפון, הסיכוי שאני אעשה תאונה, נגיד, 1 ל-10,000 שיחות, אבל התוחלת, כלומר, הסיכון שאני לוקח הוא של מוות.
בדיוק, ולכן צריך להתייחס לתוחלת ולא להסתברות, אבל בעצם מה שאנחנו אומרים פה, שהמודיעין הוא מעצם היותו תחום של ספקולציה, הוא ייקשל בחלקים מסוימים, הוא לא ידע, הוא יפרשן לא נכון, ולכן הכלי הזה הוא כלי שעתיד להיקשל, בחלק מהמקרים, לעומת זאת, לפי תפיסת הביטחון שלנו, בגלל שאנחנו במגננה, אנחנו צריכים שהמודיעין ייתן מענה ל-100% מהמקרים, כי אם לא ניתן מענה ל-100% מהמקרים, לפי תפיסת הביטחון של בן גוריון, אז אנחנו נפסיד במערכה. אז בעצם יש לך כלי שנותן מענה לחלק מהמקרים, כשאתה בעצם צריך מענה ל-100% מהמקרים. זאת אומרת שבתפיסת הביטחון, אינהרנטית, מחדלים כמו יום כיפור, יקרו שוב ושוב ושוב, כמה שזה מצער להגיד את זה, כי המודיעין לא יכול לספק את המענה הנדרש לדרישה מתפיסת הביטחון. שוב, תפיסת הביטחון אומרת, אני צריך התראה ב-100% מהמקרים, כי אין לי מילואים. והמודיעין אומר, אין בעיה, אבל אני לא יכול לספק את זה. אני לא יכול להיות צודק ב-100% מהשערות שלי. חלק מהשערות שלי יתבררו כשגויות. ולכן, תמיד יהיה משהו שיפול בין הכיסאות, משהו שאני לא אצליח לחזות אותו, ואם לא תהיה לי אפשרות לגייס מילואים, אני אפסיד. עכשיו, זה עוד יותר חמור מזה, בגלל העיתוי שמלחמות ודברים כאלה קורים. בגלל שאנחנו במגננה, כמו שאמרת מקודם, אז מה אכפת לחיזבאללה לצאת למלחמה היום, עוד 2, עוד 5 שנים? מבחינתו, אין לו בעיה לצאת גם עוד 10 שנים, כי הוא יודע שאנחנו לא נפתח במלחמה נגדו. ולכן העיתוי שהוא יבחר לעשות איזושהי פעולה, איזשהו מבצע, או לצאת למלחמה כוללת, זה העיתוי שהוא יבחר, וכשהוא יבחר את העיתוי, זה יהיה עיתוי אידיאלי מבחינתו, ועיתוי הכי לא אידיאלי מבחינתנו. זאת אומרת, אני גם לא יכול לתת מענה ל-100% מהמקרים, ויותר מזה, כשהמקרים האלה יקרו, זה יהיה בעיתוי הכי פחות אידיאלי מבחינתי. ולכן כשאנחנו עכשיו מסתכלים על מה שקרה בעזה, אז אנחנו רואים שלפחות לפי מה שמתפרסם בתקשורת, הכינו את המבצע הזה 2, ועכשיו אומרים תוכניות, בסופו של דבר הם יכלו לחכות עם המבצע הזה גם 10 שנים, זה לא משנה. ברגע שאנחנו היינו מורידים כוננות, עסוקים בעניינים פנימיים, עסוקים עם חיזבאללה, עסוקים במערכה האיראנית, ברגע שהם היו מזהים שזה העיתוי הכי גרוע מבחינתנו, וזה מה שקרה לנו עכשיו, הם פשוט תוקפים. ולכן התפיסת הביטחון הזאת היא מובילה לכך שאם אנחנו לא נשנה את המצב הזה, אנחנו כנראה נחווה אירועים נוספים כאלה בעתיד. וזה מאוד מפחיד, ולכן צריך גם לדבר על מה עושים, איך מתמודדים בעצם עם הדבר הזה.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. אתה יודע, בתוך המנהל של להיות מדויקים לגמרי לבין לתת המון המון התראות שווא לבין לתת פחות מדי התראות שווא, ואז גם במקרה אמת אתה כושל ואתה לא מקפיץ את המילואים. נגיד כמו שקרה עכשיו, לא הקפיצו שום צוות, אם אני זוכר נכון, חוץ מאיזשהו צוות של השבק לשמפניה, לא?
לא, זה נקרא תקילה, זה צוות שנועד להתמודד עם אירועי טרור, זה צוות מאוד מיומן, אבל
מקסים, לא, אבל גם אם היו כל אחד צ'אק נוריס, אוקיי, סבבה, זה עוזר במידה מוגבלת כנגד אוגדה מתמרנת של האויב. עכשיו, בתוך הדבר הזה, בתחושה שלי, יש לי את התחושה שהמודיעין הולך יותר לכיוון הכל טוב, הכל סבבה, שקט ארוך טווח, מגמות וכל מיני מילים פלצניות שאומרות שבעצם הכל סבבה וטוב, ופחות מדי לכיוון של יותר מדי התראות שווא. זאת אומרת, אני חושב כנראה מ-73 פוחדים לגייס מילואים, אפילו לפני 73, פוחדים לגייס מילואים באופן שהוא שווא, באופן שאתה מגייס ובסוף כלום לא קורה ואתה מחזיר את החברה הביתה. כי יש פה פרדוקס, אני חושב שלמדתי אותו ממיכה גודמן, שהוא אומר, המודיעין תמיד ייקשל. אם הוא אמר, בוא נגייס, אז יכול להיות שבגלל עצם הגיוס, האויב החליט, הוא החליט לתקוף, אבל בגלל הגיוס הוא החליט עכשיו לא לתקוף. ואם הוא לא יגיד, אז תהיה התקפה, ואז יגידו קונספציה וזה, ומודיעין נכשל. אז המודיעין הוא גוף שתמיד, בוא נגיד...
תמיד מואשם.
תמיד על כיסא הנאשם, ואתה מנסה שבקדנציה שלך זה לא יקרה, ושתיתן כמה שפחות התראות שווא. וזה פשוט תפקיד מאוד מאוד כפוי טובה.
נכון. הבעיה שהזכרת זה מה שנקרא כאוס מסדר שני. זאת אומרת שלא מספיק שאתה צריך לחזות משהו שיקרה, למהלך שאתה עושה בעצם יש השפעה על מה שיקרה בצד השני. אז לכן אתה גם צריך לחזות את ההשפעה של מה שיקרה כתוצאה ממה שחזית. זאת אומרת, אם חזיתי שאני צריך לגייס מילואים, וקידמתי מילואים לסוריה, ולכן... הסורים, כמו שאמרת, פתחו במלחמה, אז גם את זה אני צריך לחזות. אז זה נקרא בתחום ההשקעות, או בתחום, אפשר באמת להקביל הרבה לתחום של אנליזה בהשקעות. אז בתחום ההשקעות זה נקרא כאוס מסדר שני, שגם למה שאני עושה יש השפעה. לדוגמה, אם קניתי מניה מסוימת, אז אנשים אחרים יכול להיות שרואים שקניתי אותה, ולכן זה יגרום גם להם לקנות, או להפך, אם מכרתי, ולכן לתחזית שלי זה לא מספיק שאני חוזה מה קורה, אני גם צריך לחזות מה יקרה מעצם זה שאני ממש את התחזית. אז זה באמת הרבה יותר מורכב. עכשיו, אם נחזור שנייה לתחום של המילואים, אז יש את הבעיה הזאת של אולי אני יוצר פה אסקלציה של המצב. מצד שני, יש עוד בעיות שאולי אנחנו לא מסתכלים עליהן בתור האזרח הקטן, אבל בסופו של דבר, לראש ממשלה, או זה ראש ממשלה גם גולדה, בסופו של דבר יש גם היבטים פוליטיים. ואם אנחנו נסתכל על יום כיפור, לדוגמה, מה שקרה אז, אחד ההיבטים של לא לגייס מילואים היה, אם אני אגייס מילואים, זה תקופת בחירות, ויגידו שאני פותחת במבצע, או מגייסת מילואים בשביל הבחירות. ולכן זה השיקול לדחות את גיוס המילואים. עכשיו, אם ניקח את זה להיום, אני לא אומר שזה מה שקרה, אבל זה יכול להיות אחד מהדברים שהשפיעו על המצב, וכנראה זה השפיע. כל המצב של הגילוי הסרבנות ו... בעצם חוסר הרצון להתנדב, או כל אחד איך שהוא קורא לזה, בסופו של דבר יכול להיות שמערכת הביטחון, או ראש הממשלה, או מי שבעצם מסתכל על המצב, אמר, אם אני יעשה מבצע, יצא למבצע, ושמעתי כבר כאלה שאומרים, אז יגידו שאני יוצא למבצע, בגלל שבעצם אני רוצה לחזק את עצמי פוליטית, אז אני לא יצא למבצע, או לא יעלה את הכוננות, רק במקרה שבאמת אני אהיה בטוח שמדובר פה, בהתראת אמת. עכשיו, חשוב לזכור שבעצם גם במבצע הנוכחי, זה לא שאף אחד לא ידע. אנשים ידעו. בעצם ליברמן מפרסם איזשהו, לא יודע אם ראית את זה.
מ-2016.
עכשיו, אם אתה תסתכל ותלך אחורה, אתה תראה שב-2021, אחרי שומר החומות, בעצם הצבא מפרסם ש... חמאס לא השיג שום הישג משמעותי במבצע בשומר החומות, ולכן האסטרטגיה השתנתה. חמאס מבין שמזה שהוא יירה טילים על ישראל, הוא לא יגיע להישג משמעותי, כי בסופו של דבר יש לנו כיפת ברזל, ואנשים, לרובנו יש מקלטים או ממדים, אז הפגיעה של, או יותר נכון, או הפוטנציאל נזק של נפגעים מרקטות יחסית קטן, ולכן הוא מבין שהוא צריך לעבור ל... השתלטות על יישובים וחטיפת אזרחים. אז אמנם העריכו שתהיה חטיפה והשתלטות בשני יישובים, וזה כבר ב-2021, זה לא ב-2016 כמו שליברמן מדבר, אבל ולא העריכו את הנזק של השתלטות על הרבה יותר יישובים והרבה יותר חטופים והרבה יותר הרוגים. אבל התרחיש הזה, זה תרחיש שמערכת הביטחון ראתה אותו וחזתה אותו. זאת אומרת, לא היה פה כשל במובן של לא הכרנו בכלל את האירוע, וזה נפל עלינו כרעם ביום בהיר. הכרנו את האירוע, הבעיה הייתה בתזמון של האירוע, או בהתייחסות לאירוע. ולכן אני אומר, בסופו של דבר, מודיעין שמבוסס בתפיסה כזאת, שהוא רק מגונן, וצריך לתת 100% אפשרות להתראה, הוא בסופו של דבר תמיד ייקשל.
רק תסביר את המונח, תמיד מגונן? מה ההפך של מודיעין שהוא תמיד מגונן?
בסופו של דבר, מודיעין הוא כלי. הוא כלי באחד, בסל הכלים שיש למצבי ולמדינאי בשביל להתמודד. מבחינתנו זה כלי אקוטי, כי הכלי אקוטי הזה מאפשר לנו להתגונן בפני מלחמה, כי התפיסה שלנו היא מגננה. אם התפיסה שלנו הייתה אחרת, אז היו לנו כלים נוספים. לדוגמה, אם התפיסה שלנו הייתה, אנחנו נצא למלחמה, כשאנחנו מבינים שזה אידיאלי מבחינתנו. למה? כי אנחנו לא רוצים שיהיה לנו חיזבאללה בצפון, אז אנחנו יוצאים למלחמה נגד חיזבאללה, לא כי המודיעין העלה איזשהו אפשרות שתהיה מלחמה, אלא כי אנחנו מבינים, מתפיסת המודיעין, שכרגע אידיאלי מבחינתנו, ולא אידיאלי מחיזבאללה, אולי נדבר על זה בהמשך, על המערכה בין המלחמות ומה קרה לחיזבאללה, מבחינת חיזבאללה זה לא אידיאלי, ולכן זו ההזדמנות הטובה ביותר להקוד בו. אז אחד, אתה מוריד מהמודיעין הרבה מהנטל, כי אתה אומר, אני אסיר את האיום כשאני אוכל לבצע את זה, ואני לא אהיה באיום מתמיד, ואצטרך לתת מענה לאיום מתמיד. ודבר שני, אתה מסיר פעם שנייה את הנטל, כי בעצם אתה אומר לחיזבאללה, אתה לא יכול להתכונן כמה שאתה רוצה. יכול להיות שאני מחר אני אפתיע אותך, יכול להיות שעוד שבוע אני אפתיע אותך. זאת אומרת, יש פה, אנחנו מעלים את מאזן האימה, מה שנקרא ככה, שבעצם גם חיזבאללה יוצאים מבצעים בצורה יותר רשלנית, וגם חמאס יוצאים מבצעים בצורה יותר רשלנית, כי הם מבינים שלזמן יש משמעות, שיכול להיות שעוד חודש, עוד חודשיים, מישהו יבוא ויסכל אותם, ויפגע ביכולת שלהם לבצע את המבצע הזה.
כן, האמת היא, גם בתחום הזה של הטכנולוגיה, יש תמיד התקדמות. השאלה היא לא אם אתה מתקדם, אלא אם אתה מתקדם יותר מהר ממה שהשני מתקדם, כי ברור שגם חמאס מתקדם, אנחנו רואים את זה מדי שנה, אבל גם צהל, ברגע שיהיה מגן אור, כל התחום הזה של הלייזר נגד רקטות, אז הכיסוי יהיה הרמטי, או לפחות נגד רקטות קצרות טווח ובטווח בינוני. ואז מה יקרה בחורף? כי בחורף יש עננים, וכנגד עננים אתה לא בדיוק יכול לעשות לייזר כמה שאתה רוצה. ואז אנחנו נפתח לייזר ממטוסים, ראינו את הסרטים, אני באמת לא יודע מה מזה בדיוני, מה מזה לא בדיוני, אבל באמת אולי הם אומרים, אנחנו חייבים לצאת עכשיו, כי אחר כך אנחנו פשוט לא נוכל לצאת, כי אפילו אולי לא ישדרו הזקות, כי הלייזר יעשה צ'יק 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 ויגמור את כל הרקטות, ואז לא היינו שום דרך לפגוע בישראל.
אז בנושא הזה בעצם...
כלומר, אולי התפארנו מוקדם מדי, הנה הלייזר יחד מבצעים, אני צריך לשמור על זה בסוד, סוד, 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 יש נשקים, אתה יודע, כמו נשקים של מגלן ומורן וזה, שהם כבר נשקים, מה זה ישתנים, בני 20-30 שנה, וזאת עדיין יחידה סודית. נו, אפשר לשמור גם על הלייזר סודי לעוד 100 שנה, ובלחימה הבאה הם לא ידעו למה פתאום הטילים שלהם מתפוצצים. אחרי שזה מבצעי ב-100%, ואז כבר זהו.
אז אני אגיד בזהירות שחלק מהעניין, ופה אני לא אומר את זה בקובע שלי כאיש מודיעין, אבל אלא כאיש חושב בצורה עצמאית, חלק מהעניין בשנים האחרונות של ההתפארות, זה נובע מזה שיש צורך להראות הישגי הצלחה לציבור, ולכן הרבה פעמים יוצאים מוקדם עם דברים שאולי לא תמיד כדאי לחשוף אותם, אבל אני לא רוצה להתעכב על הנקודה הזאת, אני דווקא רוצה להתעכב על העניין של מה שאמרת, על האם באמת יש לנו יכולת לבנות את המגן האולטימטיבי. ולדעתי אין לנו כזאת יכולת, אין דבר כזה מגן האולטימטיבי, והנה בעזה, זה מה שקרה, אנחנו חשבנו שבעצם אנחנו לא צריכים כוחות על הגדר, כי יש לנו בעצם את המכשול האולטימטיבי, שהוא מכשול עצמאי, יש לנו מערכת רואה יורה, ואנחנו מפעילים רובוטים על הגדר, ובעצם כל האירוע הזה נסגר, בלי זה הייתה התפיסה, האירוע על הגדר ייסגר, בלי שחייל יהיה מעורב, ומה שקרה לנו, שאנחנו חטפנו עשרות פריצות בגדר. זאת אומרת, לא פריצה בגדר, חטפנו עשרות פריצות בגדר. וזה מה שבעצם מפרק לחלוטין את התיאוריה, שאנחנו יכולים להמשיך לפתח מגננה, ולהיות בזה תפיסה שאהוד ברק התחיל אותה, אני חושב אני מקווה שאני לא פספס, אבל בשנות ה-2000, של בוא נמצא, מיצוי שדות היתרון זה מה שנקרא, אנחנו נמצא את היתרונות הטכנולוגיים שלנו, ולכן אנחנו בעצם נוכל לגבור על האויב עם צבא יותר קטן ויותר חכם.
אני, דרך כלל, אני מסכים עם אהוד ברק, אפשר למצוא את היתרון הטכנולוגי שלנו, אבל לא תוך כדי זה שאתה אומר, אני, בגלל שיש לי חגורה, אני מוריד את השלייקס. לא. יש לך גדר, נהדר. אז למה להפסיק עם הפרימטר הביטחוני? עם הפרימטר שבו זה בעצם שטח ההבטחה שלך בתול של הגנה, זה פשוט א' ב' של תול הגנה, של כל צוער הכי צעיר בבה"ד 1 לומד את זה. למה במקרה וקו ההגנה נפרץ, קו ההגנה, הכוונה היא, סליחה, קו המגע נפרץ. אז אם קו המגע זה הפרימטר, אז ודאי שהוא ייפרץ, כי אין שם גדר. אז הם מגיעים לך כמעט עד הגדר, אז ודאי זה נפרץ, זה בהגדרה של תול. אבל אם קו המגע שלך הוא גם קו העצירה האסטרטגי, ואם מישהו יעבור אותו, אז הוא יגיע לבארי, מה אכפת לך להשאיר את הכיתת כוננות בבארי עם M16? לא איזה נשק לייזרים וחרבות אור. לא, סתם, תן להם M16, תשאיר להם. אפילו אל תיתן להם משהו חדש. לא צריך רכש משרד הביטחון, ולא צריך לשלם משכורות ליותר מדי אנשים. יש רב שץ, תמשיך לשלם את המשכורת. אם תהיה פריצה, נו, הסתדרנו.
זה נקודה ממש ממש חשובה שנראה לי כדאי בסוף להגיד אותה כחלק מהפתרונות של איך מתמודדים עם תפיסת הביטחון, אבל אם עוד פעם נחזור למיצוי שדות היתרון, גם במקום הזה אנחנו לא באמת משיגים יתרון משמעותי. סטיב ג'ובס אמר בתקופתו שיתרון בסופט, בהארדוור, בחומרה, אחרי חצי שנה, אתה, אם אני זוכר נכון, אתה מאבד אותו. בעצם אתה יושב בארצות הברית ומפתח חומרה מאוד מאוד מתקדמת, הסינים תוך חצי שנה לוקחים, מפרקים, עושים ריברס אנג'ינירינג, מעתיקים את מה שאתה עושה ומוציאים מוצר. היתרון זה בסופטוור, והיום גם בסופטוור אין כל כך יתרון. וכמו שבסופו של דבר היום כל טלפון, לכל בן אדם בבנגלדש יכול להיות טלפון חכם, אותו דבר מבחינה טכנולוגית. הפערים הטכנולוגיים היום בין עשירים לעניים הם מאוד 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 הצטמצמו בגלל זולות, נקרא לזה, והמרקטיאל, או נקרא לזה הקומרשל, שזה שזה נהיה מסחרי, קומודיטי.
כן, אפשר לקנות באמזון, רחפן, שאחר כך תוכל להתקין לפצצת מרגמה שמשוחררת עם איזשהו מיקרו סוויץ' קטן, גם מאמזון.
בדיוק, ולכן אתה בסוף, זה שיש לך, לא יודע, מרכבה 4, יכול להיות שמישהו אחר יושב עם נשק אסימטרי עם אותו רחפן, שמוריד את הפצצה בדיוק בנקודה שלא יודע מה, מעיל רוח לא יכול להגיע אליה, ובסופו של דבר בא ועושה לך צרות. עכשיו, זה יכול להיות, זה יותר מזה, זה אפילו לא חייב להיות צבאי. זה דברים שאתה יכול לקנות אזרחיים, לייצר אותם בבית, ואתה יכול להיות חבורה של 10 אנשים שעושה צרות לאוגדה. אז לכן החשיבה הזאת שאנחנו כל הזמן נתפתח טכנולוגית והאויבים שלנו לא ישיגו אותנו, זה חשיבה שהיום היא כבר, היא לא ממצאת עצמה, היא הגיעה לסוג של איזשהו קו גבול שאנחנו רואים שאנחנו לא יכולים להתקדם מזה יותר. עכשיו, בוא רגע נחזור לעניין של זה שהמודיעין.
זהו, מה המודיעין? כי עד עכשיו אנחנו מדברים כאילו קלאסיקה של אסימטריה.
כן. עכשיו, זה שהמודיעין תמיד ייקשל, ומצד שני אנחנו רוצים 100%, זה מה שהוביל אותנו בעצם למה שקרה ביום כיפור, ואם אנחנו טיפה ניכנס לסיפור שהיה שם, ניקח כמה דוגמאות, נראה שאחד לאחד מה שקרה שם, קרה גם במקרה שלנו. אז ביום כיפור היו 3 הנחות די יסודיות, שבעצם התפוצצו או התנפצו. הראשונה הייתה שמצרים לא תצא למלחמה, למה? בגלל שהיא צריכה את סוריה, יותר נכון, סוריה לא תתערב, כי היא צריכה את מצרים, מצרים לא תצא כי היא, לא רוצה, כי היא רוצה לכבוש את כל סיני, ואם לא תצליח לכבוש את כל סיני, אז היא לא תצא, ובגלל שלמצרים אין מטוסים, או מספיק מטוסים, אז היא לא תצא למלחמה. קונספציה מסוימת שנתקענו בה, ובסופו של דבר הובילה לזה, שברגע האמת לא זיהינו מספיק זמן, לא זיהינו מספיק בזמן שנפתחת מלחמה. אתה יכול לראות את זה בדיוק אותו דבר פה, קונספציה שחמאס מורתע, חמאס לא רוצה להיכנס למלחמה. עכשיו, אם אתה תשמע את אביב כוכבי לפני כמה חודשים, מדבר בכנס של INSS, ומדבר על איך הם פעלו מול חמאס, אני אומר לך שגם אתה תשתכנע בצורה מלאה שכוכבי צודק. הוא מסביר לך איך הם התנהלו במדיניות של מצד אחד להגביר את ההרתעה, תוקפים על כל בלון, תוקפים על כל רקטה, בעצם להחמיר את נקרא לזה, את האנישה במצד אחד כלפי האלימות, ומצד שני נתינת גזרים, הרחבה לעובדים, הכנסת יותר עובדים, ולא זוכר, יש עוד כמה דברים שהם עשו שם מבחינה אזרחית.
מזוולות כסף קטריות.
אבל בסופו של דבר, שאתה שומע אותו, יש מה לך הגיוני לחלוטין. בסדר? אתה בתור בן אדם ששומע את זה, נשמע לך הגיוני לחלוטין מה שהוא אומר? בסופו של דבר זה לא עבד. הספקולציה הזאת, הפרשנות הזאת, לא עבדה. זה דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה, אחת מה שנמצא בדוח הגרנט, אחד הסעיפים הראשונים, אומר שהבעיה של המודיעין הייתה שהסתמכנו יותר מדי על ההזנה, המצרים הונו אותנו, והשתמשו דווקא בתקשורת שהיא רגילה, ולא בתקשורת, נקרא לזה, הסודית, שעליה אנחנו ישבנו. אנחנו היינו בטוחים שאם תיפתח מלחמה, אז ידיעת הזהב תגיע דווקא מההזנה, בסופו של דבר זה לא הגיע משם, הונו אותנו, זה הגיע בקשר הרגיל. תקרא עכשיו כתבות שיצאו לאחרונה, בדיוק אותו דבר, לפי מקורות, לפי ניו יורק טיימס, או לא זוכר מי, צהל הפסיק להקשיב לקשר הטקטי, שאני ואתה גם יכולים להקשיב לו אם אנחנו רוצים, ויש לנו ציוד...
כן, זה בהרצים, או ב-FM, מגה הרץ.
ציוד מתאים, הפסיק להקשיב, כי הוא אמר, אוקיי, זה כבר לא רלוונטי, יודעים שאנחנו מקשיבים להם שם, הם לא יספרו שם שום דבר סודי, לכן אנחנו, בגלל שאנחנו יושבים עליהם מספיק חזק, בקשר הסודי, מה שהגיע, הגיע משם, והנה שוב, קשנו בדיוק באותה נקודה שקשנו ביום כיפור. דבר שלישי שקשנו בו ביום כיפור, היה בעצם מה קורה אם תיפתח מלחמה. אז מה שאמרו לגולדה זה, אין בעיה, גם אם תיפתח מלחמה, מה יקרה? יפרצו קצת? יש לנו כוחות שם שיתנו מענה לזה. זאת אומרת, גם אם קשלנו, הכוחות בשטח יכולים לתת את המענה לסיפור הזה.
זה כאילו השילוב של אופוריה עם הקונספציה, הרי תמיד מדברים ביום כיפור על האופוריה, משש טעמים שאנחנו כל כך חזקים ונדפוק אותם על הגבעות, ויאללה שדיין אומר, שאלו את כל הסגריסטים האלה, אני עם טנק אחד הורג את כולם, בדיוק אותו דבר בישראל, מה, יבוא, הרואה יורה, והמסוקים בכוננות, וחיל אוויר, והכתבאמים.
אז אתה רואה שפה גם לתרחיש שהצבא התכונן אליו, זאת אומרת, הצבא התכונן, לזה שייכנסו, נגיד, 100 מחבלים ויגיעו לשני יישובים, גם לתרחיש הזה, לא היו מספיק כוחות בשטח שיענו לתרחיש הזה. אתה רואה שהכוחות בשטח, בסופו של דבר, לא יכלו לתת מענה. עכשיו, זה נובע מאוד כשל שהיה ביום כיפור וקרה גם פה. ביום כיפור, המודיעין, וזה אחד מהלקחים, לא הגיע לדרגי השטח. זאת אומרת, דרגי השטח לא ידעו ברגע האמת מה מצופה מהם, לאן הולכים, זה שיש התראה בכלל, זאת אומרת, הטנקים לא היו בעמדות, אוקיי, אתה לא רוצה לצאת למלחמה, שים טנק בעמדה, שלפחות שיהיה במצב הגנה, הטנקים לא היו בעמדות, אתה מגיע לסיפורים של מה שקרה עכשיו, חיילים ישנו, זאת אומרת, לילה לפני...
כן, מה שאמור לקרות, דרך אגב, כל יום, הם לא אמורים לישון, יש קונות עם שחר, אני חזרתי על זה, ומי שרוצה להעיר לי, אני מאוד אשמח שתעירו את עיניי, בתקופתי, בשנת 2010 בצהל, אם אני זוכר נכון, גם הטבח באוגדת עזה היה על וסט מלא, כל שחר, כלומר כל נגיד 4 עד 6 בבוקר, עד זריחה, בשביל להתכונן למתקפה. זאת אומרת, בעזה יש ערפל מובנה, ששם בכל ימות השנה, ואפשר די בקלות להתקרב כמעט על הגדר, כי לא רואים, גם אם הצלמה טרמית, לא, מותר להגיד את זה, לא רואים הצלמה טרמית, רואים יותר טוב מאשר... עם סתם מגביר או כוכבים או משהו כזה. ולכן כולם אומרים, במקרה שתהיה חדירה, אני עכשיו על ציוד מלא. ותפסו, לא יודע, פלוגה או מחלקה של גולני במיטות. כלומר, גם הלוחמים הקרביים לא היו בקולנות עם שחר.
זה עוד יותר מזה, כי לפי מה שפורסם בחדשות, הייתה פגישה ערב קודם של ראש אמ"ן, ראש השב"כ, בגלל זה הוקפצה תקילה בבוקר.
כן, באותו לילה.
שאומרת, יכול להיות שיהיה אירוע. אוקיי. אתה אומר שיכול להיות שיהיה אירוע. תעדכן את האוגדה שיהיו ערים, כי יכול להיות שיש אירוע. האוגדה לא עודכנה, לפחות לפי המצב בשטח. אז היה מודיעין אצל הבכירים, אבל המודיעין הזה לא חלחל למי שצריך לשמוע אותו ברגע האמת, לחיילים שאמורים להיות עכשיו בעמדות, ואמורים להיות בכוננות, בדיוק כמו שקרה ביום כיפור. עכשיו, אתה רואה שבסופו של דבר, הדברים האלה חוזרים על עצמם. עכשיו, אתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, זה מיוחס לאיינשטיין, אומר שטיפש זה מי שעושה את אותו דבר ומצפה לקפל תוצאה שונה. אז אם אנחנו רואים את זה קורה פעמיים, וזה כנראה קרה יותר מפעמיים, פשוט אנחנו לא שמענו שזה קרה יותר מפעמיים. היו עוד המון מקרים שהמודיעין קשל, לא, לא, אני אהיה יותר זהיר, לא המון מקרים. היו מקרים שהמודיעין כשל, או לא נתן הערכה מספקת, חלק מהם אפשר לדבר עליהם, שמה שהיה לדוגמה עם המנהרות, אחרי זה היה דוח, שבעצם המידע הזה לא הגיע לחברי קבינט.
אנחנו מדברים על מנהרות של בנט, נכון?
מנהרות של בנט.
אני ירדתי לדרגי השטח, והם ידעו שיש כן. מנהרות, ולנו בקבינט לא אמרו.
כן, אז בדוח ביקרו את ביבי ויעלון על זה, שבעצם היה מידע, הוא לא חלחל לדרגי השטח, ובעצם גם ההתראה של מה שהולך להיות, לא הייתה התראה מספקת, מה שנקרא. והיו עוד, גם ביום כיפור, לדוגמה, לא ידעו שהיה SA-7, שיכל להתמודד עם מטוסים. זאת אומרת, יש המון המון מקרים שהמודיעין לא נתן, ושוב, זה חלק מהעבודה שלו. חלק מהעבודה שלו זה שהוא יכול לטעות. זה בסדר גמור. אבל היו מקרים כאלה, פשוט אנחנו לא שמענו, כי הם לא התפתחו לדברים שהם משמעותיים.
אפשר להגיד שאולי, נגיד אם נצא כבר עכשיו עם נקודה אחת מהשיחה הזאת, אז מה שאמרתי קודם, אני רק מזכיר, שווה שיהיה לך דרגים טקטיים שיודעים להתמודד עם הפתעה. אבל הנקודה יותר חשובה היא, תניח שהמודיעין לא ראוי לכל השבחים שמדברים עליו. כן, הסייבר הכי טוב בעולם, כן, חוקרים כמוך, יודעים לנתח הרבה מאוד מידע ולהטריע, הכל טוב והכל יפה. אסור לבנות על זה. אסור לבנות על המודיעין, אמנם תפיסת הביטחון שבן גרון אומרת, חייבים לסמוך, חייבים לקבל את ההתראה, בלי זה לא נוכל לגייס מילואים, אבל הצבא הסדיר, אני הייתי שם, אתה היית שם, אנחנו יודעים כמה תחתנו אותנו, אפשר לתחול אותנו עוד יותר, ואפשר, כמו שבדור שלי עשו קולנות עם שחר, גם הנערים או הנוער או בני 20 של היום יכולים לעשות קולנות עם שחר, זה לא בשמיים. לא צריך להיות חלי שוקולד, ואפשר לקום כל יום ב-4 בבוקר, בקו הקשה, קשה, קשה הזה בעזה. כן, זה חלק מהסיפור.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
אז זה לא שהמודיעין לא ראוי לשבחים, הוא ראוי לכל שבח. פשוט מי שמשתמש במודיעין, שזה הצמרת הביטחון,
מקבלי החלטות.
מקבלי החלטות, הצמרת המדינית בעיקר שהיא זאת שאמונה על הביטחון שלנו, היא זאת שצריכה להחליט אם יוצאים למלחמה או לא, היא זאת שאמונה להחליט אם מגייסים מילואים או לא, היא צריכה להבין מה הכלי שיש לה ביד, היא צריכה להבין שמדובר בכלי שהוא כלי ספקולטיבי, ומעצם זה שהוא ספקולטיבי הוא לא יכול לתת לה מענה ל-100%, וככה היא צריכה להשתמש בו, והבעיה זה לא המודיעין שכושל, הבעיה היא שלא יודעים להשתמש נכון בכלי הזה ולתת לו השלמות. עכשיו אם ניקח את ההמלצות של ועדת אגרנט ונראה בעצם מה הם המליצו אז ומה קרה עם ההמלצות האלה, אז הם המליצו המלצות מאוד הגיוניות. אחת מההמלצות זה היה להקים את איפכא מסתברא בתוך גוף המודיעין, שבעצם אומר, אוקיי, המודיעין כשל כי הייתה קונספציה, נבנה גוף שייתן מענה, שיאתגר את הקונספציה. בסופו של דבר, איפכא מסתברא הוא גם היום, לפי, לא לפי עומר, אלא לפי אנשים בכירים ממני, גוף יחסית שולי בחיל המודיעין, ששאלו, אני לא זוכרת מי, כמה פעמים איפכא מסתברא אתגר את תפיסת המודיעין וצדק, אז אמרו, אני קשה לי להצביע על הרבה מקרים כאלה, כי רוב הפעמים המודיעין צודק. זאת אומרת, עכשיו, זה לא הגיוני שגוף שעוסק בספקולציה צודק ב-95 או 98% מהמקרים. זה פשוט לא הגיוני, אלא פשוט אין מספיק, הגוף הזה אין לו מספיק שיניים, ואין לו מספיק אנשים, ואין לו מספיק משמעות בשביל לאתגר את תפיסת המודיעין, ויותר מזה, זה גוף שמעצם היותו הוא כל הזמן, התפקיד שלו זה לבוא ולהגיד אתם טועים. זה גוף שבתוך חיל המודיעין הוא נתפס כלא, לא כיף לה, כאילו אתה לא, זה כמו מצח או מחש. זה גוף שמאתגר את הגוף שבו הוא יושב, ולכן הוא...
וזה יוצא מחוץ לגבולות חיל המודיעין, נגיד, איפכא מסתברא יכול להגיד, אני רוצה פגישה עם ראש הממשלה?
אני לא יודע, אני חושב שלא, אבל...
כי הרי דיברו, אחד הלקחים של הגרנט, אם אני זוכר נכון, היה שכל סמל יכול לפנות לראש אמן. באופן כללי, זה לא עקיפת סמכות. אתה יכול בתור סמל להגיד, אני עכשיו חוקר זוטר, 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 באיזושהי זירה, אני רוצה, יש לי משהו לומר. ואני לא אכתוב על זה בראש, ולא מענישים אותי פיקודית, משמעתית.
אני לא חושב שיש מקום להמלצה שהיא לא אחודה שיוצאת מהמודיעין. זאת אומרת, מי שמקבל את ההמלצה, אם נקרא לזה ראש אמן, הוא אמור לקחת גם את ההמלצה של איפכא מסתברא בחשבון. עכשיו צריך להגיד, איפכא מסתברא לא נותן המלצות לכל נושא שקיים במודיעין. בסופו של דבר, בשביל לתת המלצות לכל תחום שהמודיעין חוקר, צריך להקים עוד חטיבת מחקר. זאת אומרת, אותו גודל של אנשים בשביל שבאמת התפיסה תהיה מאותגרת. לכן הוא בוחר נושאים מסוימים שהוא חושב שחשובים כרגע ומאתגר אותם. אז הוא לא מכסה את כל הנושאים, ובסופו של דבר היום הוא לא מספיק משמעותי. עכשיו היה עוד מענים נוספים. מענה נוסף היה, אוקיי, אני מבין, אני, ועדת הגרנט מבינה, שבעצם יש אפשרות שהמודיעין טועה, שהוא שבוי בקונספציה. המערכת עצמה קשה לה לראות את הקונספציה, כי זו מערכת, אין מה לעשות. כמו שאני יכול להגיד לעצמי כמה שאני רוצה, שב-10 בלילה אני לא אפתח את הארון ואוכל עוגיות, ובסופו של דבר זה אני, זה הטבע שלי, אני יכול להתכחש או לנסות להתמודד עם הטבע שלי פעם, פעמיים, שלוש, בפעם העשירית אני לא. אז טבע של מערכת היא לשמור על קונספציה, ולכן צריך גופים שהם מחוץ למערכת שיאתגרו את הקונספציה. אז
בריק מדבר על מלל.
אז תכף ניגע במלל. לפני המלל, שהמלל התהווה לאורך שנים, רק ב-2000 הוא נהיה יותר אפילו, 2007 כבר נהיה משמעותי, אבל לפני המלל היה את היועץ לענייני מודיעין. ועדת הגרנט קבעה שיהיה יועץ לענייני מודיעין לראש הממשלה, שהוא לא יהיה איש מתוך המערכת, הוא לא יהיה איש צבא, אלא איש שהוא לא הגיע מהמערכת. הוא יהיה לו איזשהו צוות קטן של יועצים, והם יעזרו לראש הממשלה לגבש תפיסת מודיעין, והם בעצם היו אמורים לאתגר את אמן ואת את השירות, בעצם מי שנותן את התפיסת מודיעין. מה שקרה עם זה, שבעצם היו שני יועצי מודיעין כאלה, ולאחר מכן המוסד הזה פורק, ולא נודע עוד, כי בסופו של דבר, המלצות טובות, היישומים הם פחות טובים. המלצה, ועכשיו ניגע במלל, המלל הוא גם משהו שהתפתח מתוך ההבנה של מה שקרה לנו ביום כיפור, שיהיה גוף שייתן מענה גם לראש הממשלה ובעיקר לחברי הקבינט. יש לו המון, היום יש לו המון המון תפקידים, אולי אפילו יותר מדי תפקידים, אבל אחד התפקידים הבסיסיים שלו זה לספק חלופות להמלצה של אמן. עכשיו, כשאתה מספק חלופה, זה צריך להיות חלופה. אתה לא יכול להגיד, אוקיי, הזמן אמן שהסבירות היא 90% ואני אומר 80%. אתה אמור לייצר חלופה אמיתית. דוח מבקר המדינה מ-2017 חושף שהמלל כשל בתפקיד שלו לתת חלופות להערכות המודיעין. וזה התפקיד, אחד התפקידים המרכזיים שלו, והמלל פה כשל. לא נותן חלופות מספיק משמעותיות ולא ממלא את התפקיד שלו. עכשיו, אפשר להסביר גם למה המלל לא מספק את החלופות האלה. כי אם אתה תסתכל על ראשי המלל, ראשי המלל זה אנשים שהגיעו מהצבא. זאת אומרת, אותם אנשים פשוט החליפו כובע, ועכשיו אני חושב שאפילו אחד מהם שימש במקביל גם כראש השבק וגם כראש המלל, אני מקווה שאני לא מפספס פה, אבל זה אותם אנשים. לכן בן אדם לא יכול להגיד, אוקיי, עכשיו אני במלל, אז פתאום כל מה שחשבתי שהוא נכון, היום הוא לא נכון, ועכשיו אני אאתגר את התפיסה. זה לא כי בן אדם הוא לא טוב או לא איכותי, זה פשוט קשה לבן אדם לחשוב אחרת ממה שהוא חשב לפני שנייה.
כן, האמת היא, אני חושב שאחד העצות, לא יודע, שווה לחשוב על זה, אולי הטובות, היא למנות אנשים בדימוס כאלה. אתה יודע, גרשן הכהן, כל מיני אנשים חושבים, אתה יודע שהם גם הרבה פעמים אנטי-מערכתיים, ואז יש להם יכולת להניע מערכות מובנות וכזה להיכנס מהם בפנים, להגיד, חבר'ה, אני יודע, הייתי שם זה לפני 20 שנה, אתם לא קראתם את דוח ועדת הגרנט, וככה, אולי גם אנשים יותר כריזמטיים, יותר כזה שהם מלאים תסיסה פנימית, בריק כאלה, אתה יודע, אנשים מחוץ למערכת לגמרי, ניצן דוד פוקס, הוא חושב אסטרטגיה, אני לא יודע מה היכולות שלו במודיעין, אבל אנליסט יודע לקרוא טוב.
בחור מבריק, אני חייב לציין. אז זה נקודה משמעותית, אבל הבעיה שלה זה שגם ועדת הגרנט חשבה ככה, ובסופו של דבר זה לא מומש. זאת אומרת, אם אנחנו ננסה לעשות את אותו דבר, אנחנו נגיע לתוצאות של ועדת הגרנט, שזה השביעי לעשירי 2023. עכשיו, עוד משהו שהיה בוועדת הגרנט, וגם בריק מדבר עליו ואחרים, גם גרשון הכהן, שבעצם הצבא צריך להיות ערוך לאיומים ולא לכוונות. בעצם אם למצרים יש שלוש ארמיות, אתה צריך לדעת להתמודד עם שלוש ארמיות, לא משנה אם הם רוצים לפתוח במלחמה או לא רוצים לפתוח במלחמה, ולכן צריך להגדיל את הצבא, ובעצם בשנים שלאחר ועדת הגרנט הצבא גדל משמעותית. אם אני זוכר, זה היה, תקציב הביטחון היה כמה אחוזים מתקציב מדינת ישראל, ואחרי זה הפך להיות משהו כמו 20%. אני מקווה שאני לא מפספס במספרים, אבל בשנים שלאחר מכן גדילה מאוד מאוד משמעותית. בסופו של דבר, אם אתה לוקח את זה היום, הצבא יצטמק. למה? כי בסופו של דבר, מדינת ישראל לא יכולה להחזיק מבחינה כלכלית צבא כל כך גדול, ולכן פשוט הולכים ונוגסים בגודל של הצבא, כשהאיומים לא דופקים בדלתנו. אחרי, כנראה שלצערנו, אחרי האירוע הזה, אז הצבא שוב יגדל, ושוב יגייסו יחידות, ועוד כמה שנים שיהיה פה שקט, מה שיקרה זה, תקרה אותה תופעה. אנחנו פשוט נלך ונצמצם שוב את הצבא, לאותו גודל, צבא קטן ואיכותי, צבא קטן ומקצועי, לא יודע, כל אחד והסיסמאות שלו. זה יקרה שוב, כי בסופו של דבר, המדינה תגיד, אוקיי, אני, יש לי נושא רווחה, יש לי כספים קואליציוניים, יש לי לא יודע מה הדברים שאני רוצה לעשות, והכספים האלה, מבחינתי, הם פה נוגסים לבורגת התקציב, כבר שנתה, איך אמר ביבי וכוכבי, השנתיים השקטות ביותר בעשור האחרון?
מה זה שנתיים? היום הכי שקט.
Okay. השנתיים השקטות, זה שעכשיו יש להם לא יודע כמה אלפי רקטות מחכות להיות משוגרות לעברנו, זה לא משנה אם זה היה השנתיים, או שזה יהיה עוד גם 20 שנה, בסופו של דבר כרגע שם יש אלפי רקטות שאמורות להיות משוגרות לעברנו, אז מה הרלוונטי כמה זמן היה שקט?
זה מה שנקרא יכולות ולא כוונות.
בדיוק. אז אתה רואה שבנושאים האלה שמצד אחד לבנות את הצבא ליכולות ולא כוונות, כשלנו, וכנראה שאם ננסה את זה שוב, אני מעריך שניקשל שוב. יכול להיות שאולי קצת פחות, אולי קצת יותר, אבל אני מעריך שלא נגיע למיצוי שם. אותו דבר בניסיון, לבוא ולבנות עוד גוף מערכתי, שייתן מודיעין, יאתגר את תפיסת הביטחון, שמגיע מצהל, גם שם קשלנו, גם במלל וגם ביועץ לענייני מודיעין, וגם לאתגר את הקונספציה של אמן עצמה, קשלנו. כי הגוף יפחה מסתבר שקם, בסוף לא באמת מאתגר את הקונספציה של אמן, ולכן אם אנחנו ננסה לעשות, וזה מה שהולך לקרות, אני אומר שאני חושב שבסבירות של 80-90% זה מה שהולך לקרות, יהיה ועדת הגרנט 2, ההמלצות שלהם יהיו בדיוק כמו של ועדת הגרנט 1, ומה שיקרה שעוד 50 שנה או 20 שנה, ככל הנראה האירועים המרווחים בין אירועי יום כיפור יתקצרו, כי ככל שהאיומים עלינו יהיו יותר מורכבים, אז היכולת שלנו לחזות אותם תהיה יותר מורכבת, ולכן המרווחים בין אירוע קטסטרופלי אחד למשנהו, יהיו יותר קצרים. זה לא יהיה עוד 50 שנה, אז לחס וחלילה זה יהיה עוד 20 שנה או עוד 10 שנים, ולכן צריך ללכת ולנסות לעקור את הבעיה יותר מהשורש, ולא לחזור על הדברים שוועדת הגרנט עשתה, ופה בעצם אפשר אולי להתחיל לתת כמה פתרונות, שאחד מהם אתה נתת. אז כמו שאמרת, ודיברנו על זה, יש הסתברות ויש תוחלת. הסתברות אומר, אני אמן, אני מעריך ש, וזה מה שאמרו נגיד עכשיו, ב-90% חמאס מורתע, הוא לא יצא מלמלחמה, אפילו ב-95%. זו שאלה לא רלוונטית, אם ב-95% וגם אם ב-99% חמאס מורתע ולא רוצה לצאת למלחמה. זה חסר רלוונטיות לחלוטין. כי אם יש אחוז אחד שחמאס רוצה לצאת למלחמה, ובאחוז הזה הסיכוי לפגוע באזרחים הוא נגיד 3,000 אזרחים, אז בסופו של דבר...
או קו באר שבע. הם יכלו לשגר אופנוענים לקו באר שבע, לכביש 6, אף אחד לא היה עוצר אותם.
אנחנו, זה הבעיה שלנו.
ולחסום את הטייסים, מלהגיע לנבטים, מלהגיע לחצרים, מלהגיע לעוד בסיסים, לרמון, פשוט להגיע למטוסים שלהם ואפשרות להילחם. הם היו כובשים פשוט חצי מדינה, ויחד עם מתקנים אסטרטגיים. אולי הם אפילו יכלו להגיע לדימונה, יש איזה מפעל נחמד עם האופנועים שלהם.
זה העניין שאנחנו לא יודעים, ואנחנו, בגלל שזה אירוע שהוא מה שנקרא קונספט של אי-ודאות, אנחנו לא יודעים מה היה התרחיש המחמיר. אנחנו חושבים, זה לא, יש מייקל אייזנברג מדבר על זה, נראה לי ראיינת אותו לפעם, הוא מדבר על ההבדל בין אי-ודאות, לבין גידור סיכונים. זה שני תחומים שונים. גידור סיכונים אומר, אוקיי, אני עכשיו רוצה לדוגמה להשקיע במניות של, לא יודע מה, חברת הייטק, ואני, הסיכון שלי, לדוגמה, אני יכול לאמוד אותו, אם המניה הזאת ייפול, אז אני אפסיד X, אז אני אלך ואשקיע במקביל במטבע חוץ של תאילנד, או במניות של נפט, ויגדר את הסיכון ככה שאם פה אני יורד ב, לא יודע מה, ב-10% במניה או 20% במניה, אז המניה הזאת תעלה 20%, גידרתי את הסיכון. אירוע של אי-ודאות אומר, אין לי מושג, וזה לדוגמה מה שקרה בקורונה, אין לי מושג מה התרחיש המחמיר, כי אין תרחיש מחמיר, אף אחד לא יכול להגיד מה זה תרחיש מחמיר. זה שהיה לנו 1,500 הרוגים, זה לא התרחיש המחמיר, יכלו להיות גם 10,000 הרוגים, אף אחד לא יודע מה היה הפוטנציאל של האירוע הזה, ואנחנו גם לא נדע. עכשיו, אם ניקח את האירוע הזה, נתרגם אותו לצפון, לגזרת חיזבאללה, כוח רדואן, לאף אחד אין באמת הערכה אמיתית, מה יכול לקרות עם כוח רדואן פולש, ובעצם משתלט על יישובים, מה המשמעות? יכול להיות שהם יקחו את כולם, אני לא רוצה לתת תרחישים זה, אבל בסופו של דבר הנקודה היא, אי אפשר לתת תרחיש מחמיר. עכשיו, זאת הבעיה בעצם, שבמקרים כאלה של אי-ודאות, אתה לא יודע לתת תרחיש מחמיר, ולכן מה שאתה צריך לעשות, זה למצוא פתרון אסימטרי. מה זאת אומרת? ואני עוד פעם משתמש בדוגמה של מייקל אייזנברג, אם אתה עכשיו בקורונה, ואתה לא יודע מה יקרה עם ההדבקות, האם חס וחלילה ההדבקה הזאת יכולה לגרום ל-100,000 הרוגים, ל-200,000 הרוגים, לסגירה של המדינה, אז אתה שם מסכה. העלות של המסכה, וזה שאתה שם מסכה, היא העלות זניחה יחסית לפוטנציאל נזק שהאירוע הזה יכול לגרום, ופה אנחנו בעצם מגיעים למה שהצעת לכיתות כננות. נניח, ובסבירות של 5%, או אפילו 2%.
של 0.003%.
חמאס מגיע, וקורה לנו מה שקרה עכשיו. אז בעצם, אם אנחנו ניקח לדוגמה 1,500 איש, ונכפיל אותם בהסתברות של אחוז, אוקיי? ב-0.01. עכשיו, תרחיש שני, עכשיו, אם, זה ברור לנו לחלוטין שנשק ארוך ביישובים ואימון כמו שצריך של אנשי העוטף היה מוריד דרסטית את כמות ההרוגים שהייתה באירוע הזה, כי הייתה להם יכולת לתת מענה. הם בנו על הצבא, הצבא קשל בנתינת מענה. לא, אנחנו, עוד פעם, אני רק חשוב להדגיש את זה, אנחנו לא מחפשים אשמים, אנחנו מחפשים פתרונות, וזה מה שמעניין אותנו כרגע. לא מחפשים להאשים אף אחד. מי שמחפש אשמים, יעשה ועדות חקירה, אנחנו מחפשים איך לפתור. הצבא קשל בלתת מענה לאותם יישובים לאורך זמן, לאורך שעות, ובסופו של דבר הנשק ארוך ביישובים ואימון של לא של 10 אנשים בכיתת כוננות, אלא של יישוב לדעת להגן על עצמו, היה מוריד דרסטית, וראינו את זה ביישובים שכן נערכו כמו שצריך, והייתה להם יכולת להשיב אש וגם יזמו, הייתה מורידה דרסטית את כמות ההרוגים. אני לא רוצה לנקוב במספרים, אבל לדעתי בסדר גודל. עכשיו, מה התרחיש מהצד השני, שלדוגמה שנתת נשק ליישובים ולא קרה ויצר מזה נזק, אז מה התרחיש של הצד השני?
אני אספר לך, מישהו התקשר אליי מאיזה יישוב בשומרון, שבו גם רם בישיבה וגם רב שעת מצאו את מותם מתאונת נשק, לא באותו אירוע, לא באותה שנה, אחד מהם או שניהם אולי התאבדו, אבל זה התרחיש, זאת אומרת, שאנשים, במקום להתאבד בצורה מתוחכמת, ידפקו אתם כדור בראש, או באמת תאונת נשק.
מעולה, אז אם ניקח את שני הדוגמאות האלה, ועכשיו נעשה את ההכפלה, שזה מה שיוצא התוחלת, אז יש לך 0.01 כפול 1,000, לעומת זאת, יש לך 2, ונגיד הסבירות של האירוע הזה היא 10%, אז זה כפול 0.1. עדיין, מספרית, אתה רואה שפה, אתה מקבל נזק בפרק, פוטנציאל הרבה יותר משמעותי, ולכן הפעולה צריכה להיות לפי פוטנציאל הנזק, ולא לפי ההסתברות של האירוע, והפתרון הוא אמור להיות פתרון אסימטרי, זאת אומרת, אני יכול להיות שבאמת להחזיק צבא שעונה לאירוע הזה, הוא יקר מאוד, אבל לתת נשק זה זול מאוד, כמו שלדוגמה, יכול להיות שלחמאס אין יכולת להתמודד עם, אין להם יכולת להביא טנק, להתמודד עם פלוגת טנקים, אבל הם יכולים להביא נונטט, ונונטט זה נשק אסימטרי, הוא זול, ונותן פתרון לתרחיש מחמיר.
וגם כיתת כוננות היא נשק אסימטרי.
בדיוק. אז לחמש את, אני לא עכשיו, כל אחד, אתה יודע, ברגע שמדברים על נשק, אז אנשים קצת מתחילים לפחד. אז בוא נאמר, אני לא מדבר עכשיו על לחמש את כל תושבי ישראל, אבל אנשים שגרים בקו מגע, בקו גבול, צריכים להיות אנשים, וזה מה שנקרא אומה לוחמת, הגנה מרחבית.
כן, גרשון הכל מדבר על המון.
הוא מאוד בנושא הזה. זה, זה, מה, זה פתרון שהוא פתרון זול, ופתרון שהוא פתרון שנותן מענה לאירועים קטסטרופליים, ומצמצם משמעותית. אז זה דרך פעולה אחת, זולה מאוד, עולה לנו אולי בטיפה בירוקרטיה, זה מה שזה קורה, מה שהאזרחים, אני ואתה צריכים לעשות, זה מה שאתה עושה, זה לשבת בוועדות האלה, ולבקש את הדברים האלה, אבל זה הפתרון שאנחנו יכולים לתת כאזרחים, לדבר הזה. פתרון שני, מה שדיברנו, והיום מדברים על הכשל של המודיעין, אבל כמו שהזכרנו, המודיעין הוא אמנם כשל, אבל מי שהיה אמון על הביטחון שלנו, אלה חברי הקבינט הביטחוני. בשביל זה הם שם, בשביל זה בחרנו אותם לתפקיד, והם אלה שמקבלים את ההחלטות. המודיעין הוא כמו אנליסט בחברת השקעות. מי שבסופו של דבר משקיע, הוא בעל החברה, בעל השליטה, השותף. הוא יכול להגיד כמה שהוא רוצה מהיום ועד מחר, האנליסט את האותי, בסופו של דבר, בעלי המניות, יבואו לבעל השליטה בחברה, ויגידו לו, אדוני, זה לא מעניין, אז היית צריך לקחת שני אנליסטים, היית צריך לפנות לגוף מחקר חיצוני, זה מה שהיית צריך לעשות. וזה מה שאנחנו צריכים לדרוש מחברי הקבינט שלנו, ומכל חברי הכנסת, בפרט מחברי הקבינט. עכשיו, מה שקורה היום...
רגע, מה לדרוש?
לדרוש מהם...
אחריותיות?
אחריותיות יותר מזה. לדרוש מהם להיות מודעים ולהיות עם בעלי ידע ויכולת לבחון חלופות מודיעין שמגיעות להם מאמן. עכשיו אני אסביר. מה שקורה, שאתה תשמע לדוגמה, אתה עכשיו חבר כנסת, ואתה הגעת לא בשביל להיות חבר קבינט, אתה הגעת לטפל בתחום הרווחה בדרום תל אביב. ולצערך או לשמחתך, מינו אותך חבר קבינט, בגלל שלא קיבלת תיק הרווחה, קיבלתי להיות חבר קבינט. מדהים. אתה עכשיו יושב בקבינט, ומגיע אליך מר אביב כוכבי, בן אדם מרשים, אני מעריך אותו מאוד, גם כשהוא היה בתקופתי ראש אמן, בן אדם מבריק, מאוד, מאוד מאוד יצירתי, מאוד מתודי, מגיע אליך ומספר לך בצורה שהוא מציג את הדברים, ועם מרום ידיעתו וניסיונו, את תמונת המודיעין של מדינת ישראל כרגע.
ועברודה.
כן. לא יודע אם עברודה, אבל היא מספיק טובה.
סיפרת בכנס ב-NSS, אנחנו מצליחים להרתיע את חמאס.
כן, בדיוק. מה אתה, כחבר כנסת, חסר כל ידע בנושא, אלא אם כן, אתה, מה שנקרא, הטיפוס, שבאמת לא אכפת לו להתבזות או לא יודע מה, אם אתה חסר כל ידע, ואתה גם, אף אחד לא לוחץ עליך לעשות את זה, אז אתה יושב ואומר, כבוד הרב, לא יודע, כמו זה, כבוד הרב כוכבי, אני ממש מתבטא לדעתך, זה מה שקורה, כי בסופו של דבר, אתה אפס והוא מאה. עכשיו, אם אתה היית עושה את תפקידך, את המוטל עליך, שזה, לבוא ולדאוג שיהיו לך חומרים, כשאתה מגיע לדיון, להיות חמוש בתמונת הידע של מצב המודיעין בגזרה שהולכים לדבר עליה, או בנושא שהולכים לדבר עליו, להתייעץ עם אנשים שהם לא אמן, והם לא שירות הביטחון, וזה בסדר, וזה תפקידך, ולבקש מהם להציע לך חלופות, אז אתה היית יכול לבוא ולאתגר את תפיסת המודיעין של אמן, וזה בריא, כי זה עצם זה שהם היו מאותגרים, יכול להיות שהיה לוקח אותם לבדק בית פנימי, יכול להיות שבסופו של דבר גם אביב כוכבי, בתור ראש אמן, הוא לא זה שיושב כל יום על הידיעות וקורא אותם, הוא מקבל את הידיעות בשרשרת.
אתה יודע, אחד מהדברים המדהיגים ששמעתי השבוע, אני לא אגיד את השם ואני לא אגיד את זה, אני אספר את זה באופן כללי, אבל הפרטים שמורים במערכת, חבר כנסת, חבר ועדת חוץ וביטחון, מבקש מוועדות הכנסת, טלפון של סגן ניצב כלשהו במשטרה. הוא רצה לברר אותו משהו. לא קיבל את הטלפון. הדבר הזה מחריד. לא הסכימו לתת טלפון של מישהו בכיר במשטרה לחבר ועדת חוץ וביטחון. עכשיו הוא יענה, הוא לא יענה, יכול להיות שהוא ישחק משחקים. בסנאט יש לחבר ועדת חוץ וביטחון, או חבר כל ועדה בסנאט, אפשרות לזמן לחקירה כל אחד מעובדי הציבור בממשל הפדרלי או בממשל המדינתי. זה תבזוי. מה קורה פה? אצל מי הפקידים האלה עובדים? אצל מי השוטרים עובדים? אצל מי צה"ל עובד? יכול להיות שממדרים לנו פה עכשיו חברי ועדת חוץ וביטחון, חברי קבינט. היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו. אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אז האם ממדרים חברי קבינט? אני יכול לומר לכאורה בזהירות שכן, וזה לא מהיום, זו תקופה מאוד מאוד ארוכה, והסיבה היא, בעיקרה, זה איכות החומר האנושי שמגיע לקבינט, שבסופו של דבר מוביל למה שראינו אתמול או שלשום, ששיחה שלמה, בזמן מלחמה, שיחה שלמה מהקבינט יוצאת לתקשורת במלואה, מה אמר שר פלוני ומה אמר שר אלמוני בקבינט, זה דבר הזוי לחלוטין, ומי שמדליף את זה, אלה חברי הכנסת.
דרך, זה פלילי. זה פלילי,
להדליף לא מהקבינט. לא, תחום העיסוק שלי, אבל...
לא, אבל אני יודע, להדליף מהקבינט זה פלילי, לגמרי, חד וחלק.
עכשיו, מה שקורה זה, אתה יכול להגיד, זה נכון, זה לא נכון, תפיסתית, אבל בסופו של דבר, כשאתה איש צבא, גם אם אתה כפוף פקידותית לקבינט, ואתה רואה את איכות החומר האנושי, אתה בסופו של דבר... כן תעשה בתור בן אדם אחראי את השיקולים של האם אני נותן את המידע הזה בידי האדם הזה שמחר ילך לעמית סגל או לא יודע מה לבן כספית וידווח לו את הידיעה הזאת כי הוא יזכה אצלו בכתבות אוהדות והאם אני יכול להפקיד את ביטחון מדינת ישראל בידי האנשים האלה. עכשיו ככל שאנחנו נביא אנשים שהם א' יותר איכותיים ויותר מבינים את מהות התפקיד שלהם, אז יהיה יותר קל לגורמי מקצוע לסמוך עליהם, וב' ככל שאנחנו נחמש אותם בידע, בידע איכותי, שמגיע מאיתנו ולא מתוך המערכת, אז גם להם יהיה קל יותר לדרוש, כי כשאתה עיוור, אתה לא יודע מה לדרוש, כשאתה מנכ״ל של חברה, אם אתה, אם ניקח עוד פעם נחזור סתם לאפל, לסטיב ג'ובס, אז מינו שם בתקופה מסוימת בחברה, מנכ״ל שהגיע מפפסיקו. למה? כי הוא היה איש שיווק מעולה. והחברה ירדה משמעותית, כי הבן אדם לא ידע מה זה מחשב, ולא ידע איך מייצרים את המוצר הזה, לא הבין כלום, נתן לאנשי המקצוע או לפקידים שלו לעבוד, ובסופו של דבר אמר, אני אמכור את זה. זה בדיוק מה שקורה פה. אם אתה איש קבינט, ואתה לא מבין על מה מדברים איתך, והערוץ מידע היחיד שלך זה הגורמים המבצעיים, אז זו תפיסת המודיעין שתהיה לך, זו תפיסת העולם שתהיה לך, אתה לא תוכל לאתגר אותה. עכשיו, יש מכוני מחקר, הם עושים עבודה שהיא, אפשר לומר טובה, אפשר לומר...
מה, משגב, ה-NSS, מכון ירושלים למחקרים ביטחוניים?
בדיוק. בגין סעדת וכו'. העניין הוא שבהרבה ממכוני המחקר, אתה תראה שמה שקורה זה פשוט, אנשים שסיימו קריירה ביטחונית ענפה, עוברים להיות חוקרים, ובדרך כלל הופכים להיות הראש של מכוני המחקר. אבל זה לא משנה אם הוא איש טוב או לא טוב, מקצועי או לא מקצועי. זה בסופו של דבר אנחנו מדברים על טבע האדם, בן אדם שמגיע, תחשוב יותר מזה. תחשוב שאתה במכון מחקר, ולפני זה אתה היית ראש אמן, אוקיי? בתור ראש אמן אתה חשוף לכל המידע הסודי ביותר של מדינת ישראל, שמאפשר לך לגבש תמונת מודיעין. כשאתה ראש מכון מחקר, אתה חשוף רק למידע הגלוי. מה לדעתך יתה את הכף לגיבוש תמונת המודיעין? מה שאתה יודע ממידע סודי, או מה שאתה מצליח עכשיו לקרוא בחדשות, או מכל מיני פגישות עם עיתונאים, וברור שהמידע שאתה מגיע איתו, מחיל המודיעין, או משירות הביטחון, או מהמלל, אם אני ככה סוקר את כל ראשי המכונים הנוכחיים, הוא ישפיע ויחריע הרבה יותר מהמידע החדש שאתה תראה, כי זה מידע איכותי הרבה יותר. כאילו אם אתה עכשיו הזנת לא יודע מה, לנסרלה, ברור שזה יותר ישפיע עליך מאשר אם קראת עכשיו איזשהו מחקר של מישהו מאוניברסיטת ברקלי, שמספר על החוטים בתימן והקשר שלהם עם נסראללה. אתה שמעת את נסראללה מדבר עם מנהיג החוטים בתימן, אז ברור שהידיעה הזאת תשפיע הרבה יותר על דעתך מאשר הידיעה במידע הגלוי. עכשיו, לכן כאזרחים, אנחנו עשינו את זה הרבה בתחומים אחרים, בתחומים של כלכלה במיוחד. אם יש את הלובי 99, ויש את פורום קהלת, ויש...
את האינטרס שלנו, של אלעד מלכה, שלפני שהוא עבר להיות מנכ"ל משרד התקשורת.
קמו המון המון גופים, שהם אזרחיים לחלוטין, ובעצם מביאים מידע לגורמי הממשל, למדינאים שלנו, ומחמשים אותם כדי שידעו להתמודד בדיונים. כשמגיע לוביסט של קוקה קולה, אז חבר כנסת מגיע חמוש במידע נוסף שמאפשר לו בכלל להבין את תפיסת עולם. בתחום של ביטחון, אני מבין מאוד שזה יותר קשה, כי בסופו של דבר יש מה שנקרא יתרון אסימטרי לגופי המודיעין, מעצם זה שהם באים עם מידע שהוא סודי, שהוא לא חשוף לגופים שהם לא ביטחוניים, אבל עדיין היכולת לחשוב היא לא, בוא נאמר, היא לא יתרון אסטרטגי של אף אדם ולא של אף גוף. היכולת לחשוב בצורה בהירה ונהירה ולוגית ולהבין איך מסיקים מסקנות לוגיות לא ניתנת בקורסים של אמן ולא בקורסים של שירות הביטחון. זה היכולת שכל אחד יכול לפתח אותה בעצמו. ולכן היכולת לקחת תפיסות ולאתגר אותם, זה יכולת ששמורה לכל אחד מאיתנו. קח את המקרה הנוכחי. עכשיו, כוכבי אומר שחמאס מורתע, והתרחיש שאנחנו נערכים אליו הוא כיבוש של שני יישובים, בגלל ודרך פריצה בגדר, או דרך מנהרות חודרות כבר פחות איום, אבל פריצה בגדר, בתור בן אדם חושב לקחת את אותו מידע ולהגיד, ומה אם חמאס לא מורתע? מה התרחיש במקרה שחמאס לא מורתע? ולמה רק שני יישובים? למה לא 10 יישובים? בעצם אם אתה אומר התרחיש הוא חמאס פורץ את הגדר ומגיע ליישוב, אז מה מונע מחמאס לפרוץ 5 פעמים בגדר ולהגיע 10 יישובים? כאילו זה מתמטיקה פשוטה. ואז לקחת את זה ולנסות למצוא סימנים מעידים לאירוע הזה. ואז אתה מגיע לאדם כמו חיון, שפורסם עכשיו בתקשורת, שמאזין לקשר טקטי, בן אדם אזרחי לחלוטין, ואומר לך, כן, אני שומע שמדברים בקשר טקטי על תרגיל מאוד גדול, ואז אתה מעלה את המידע הזה לחברי קבינט, וחבר קבינט יכול עכשיו ללכת, ולהגיע לבסיס תצפיתניות באוגדת עזה, ותצפיתניות יגידו לו, כן, אנחנו בדיוק ראינו את הדברים האלה והאלה, ואז חבר כנסת לוקח את המידע הזה, מגיע לראש אמן, ואומר לו בדיון, אוקיי, אני מסכים עוד ממה שאתה אומר, אבל תסתכל מה קורה פה, והנה הסבירות, והנה התוחלת, ומאיך אנחנו מתמודדים עם זה. אבל ברגע שאתה, אין לך מושג, ואתה גם ממודר, אז אתה חותם את גומי, ואף אחד לא מאתגר בעצם את התפיסה של אמן.
אז בעצם, עכשיו יש לנו שני פתרונות, אנחנו עוד רגע נעבור לפתרון השלישי, אני רגע אשקף כדי שכולנו נזכור. אז הפתרון הראשון זה דרך אסימטרית, נגיד לחמש כיתות כוננות. הפתרון השני הוא כמובן הסיפור הזה של לתת לחברי הקבינט גם כלים על ידי מכוני מחקר, וגם אני חושב באופן כללי שגם לחברי כנסת וגם לשרים יש פחות מדי עוזרים. אם לחבר סנאט אמריקאי יש סביב 50 עוזרים, הוא בסך הכל חבר סנאט, הרבה פעמים בלי ועדה, בלי שום דבר, ויש לו 50 איש שיכולים לענות לטלפון ולאבד מידע ולהכין אותו ולעזור להכין את הסנאטור ולהיות ממש לשכה מלאת אזוז. ואצלנו זה מין משרד סטודנט בתור יועץ פרלמנטרי על כנהג.
יועץ פרלמנטרי שהוא קובע פגישות ומתאם...
כן, ואין לו מספיק שעות.
ויועץ פוליטי שהוא יותר תחום חוקתי ומה הציבור יגיד.
בוא, אני מעריך אותם וחלקם אני עובד ברמה היומיומית מול חברי כנסת, אבל זה מעט מדי אנשים, והרבה פעמים חברי כנסת נשארים עד שעה אחת בלילה כמו שמחה רוטמן בוועדה לביטחון לאומי. והעוזר לא שם בכלל, לא ראית אותו אפילו לדקה בדיון, ואין לו את השעות ואין לו את הזמן ואין לו את האמביציה. ואם היה צוות של 50 איש, אתה יכול להגיד, אתם העשרה האלה, אתם קוראים את כל המחקרים של מכון הביטחון הזה, ואתם עושים ביניכם, מבחינת מסתברא, אתם מביאים לי את הזיקוק של הזיקוק, יש לי ישיבת קבינט, אני צריך הכנה של 3 שעות. מעולה. ככה אפשר לעבוד.
בדיוק.
מה הפתרון השלישי?
הפתרון השלישי, והוא הפתרון הכי משמעותי, זה בעצם השינוי של תפיסת הביטחון במדינת ישראל. בן גוריון היה איש מבריק, היה איש מצביא משמעותי, אבל תפיסת הביטחון שלו, כמו שראינו, היא לא יכולה להחזיק מים עם מודיעין, ויותר מזה, תפיסת הביטחון שלו כבר קצת פחות רלוונטית לימינו. אם בן גוריון דיבר על איום קיומי שמגיע ממדינות כמו מצרים, ירדן, סוריה, אז היום בגבולות שלנו, אם נסתכל, יש לנו את חמאס, יש לנו את חיזבאללה, יש לנו את יוש, בסוריה יש לנו כוח חדש של כוח קודס, חיזבאללה 2, מה שנקרא, שמגיע משם. בעצם זה איומים אחרים, זה לא איומים מדינתיים, זה איומים של ארגוני טרור. עכשיו, אנחנו עדיין חושבים בתפיסה ש... והתפיסה הזאת קיבלה ביטוי משמעותי עם מה שקרה אתמול. אתמול זה לדעתי היה, גלעד ארדן מופיע באום עם טלאי צהוב, כאילו אנחנו אותם יהודים נרדפים בשואה, אין לנו מדינה, אנחנו איזשהו נאבקים לקבל איזשהו גרגיר אדמה פה בארץ ישראל.
כן, ספר הלבן.
ובעצם אנחנו צריכים לשנות דיסקט. אנחנו לא מדינה קטנה, אנחנו לא נאבקים על קיומנו, במובן הבן גוריוני או במובן מלחמת העצמאות, אנחנו מעצמה אזורית, בכל מובן, במובן הצבאי, במובן הכלכלי, במובן המדיני, אנחנו היום מעצמה אזורית, שהולכת לעשות, וכנראה זה הולך להתממש, הסכם שלום עם סעודיה. זה דבר שרק מעצמה אזורית יכולה לעשות. לא מדינה, לא איזה קנטון, מעצמה אזורית. עכשיו, יש ספר של פיטר טיל מ-0 ל-1, פיטר טיל משקיע, הוא מסביר ש...
מי שקים את פייפל, נכון?
בדיוק. אחד מהמקימים של פייפל, הוא אומר שאחד הטקטיקות של מונופול, בשביל שלא יפריעו לו, זה לא להציג את עצמו כמונופול, להגיד, אני רק נתח משוק קטן, כמו גוגל, אני לא שולט בשוק החיפוש של האינטרנט, אלא בעצם שוק החיפוש העולמי הוא מאוד מאוד גדול, ולכן אני רק שחקן קטן, או אני שחקן קטן בשוק הטכנולוגיה העולמי. זה מה שישראל מנסה עדיין לעשות. להראות לעולם, אנחנו שחקן קטן, אנחנו מסכנים, אנחנו מראים לעולם כמה אנחנו מסכנים מול, גם בהסברה, מסכנים מול חמאס. אנחנו מעצמה אזורית. כל העולם יודע את זה, חוץ מאיתנו. ומעצמה אזורית יכולה לכבוש שטחים, יכולה לפתוח במלחמות, ולא לא לעשות חשבון יותר מדי לאף אחד, כי היא מעצמה אזורית. מדינה קטנה שתלויה בחסדי האום, צריכה, כן, היא בתפיסה של מגדנה, היא לא יכולה. מעצמה אזורית יכולה לבצע את הדברים האלה. האם יש לזה מחיר? יש לזה מחיר. אבל אם נסתכל מה שקורה היום באום, מה שקורה היום בארצות הברית, וזה גם איום שחיל המודיעין מציג אותו, בעוד 5-10 שנים מהיום, אפילו פחות, ארצות הברית לא תגבה אותנו באופן אוטומטי באום. זה האיום. עכשיו, אם אתה תסתכל על הסקרים האחרונים, 75% מהצעירים, 18-24 בארצות הברית, חושבים שישראל אשמה. למה? כי בלקסיקון העולמי אנחנו מעצמה, וחמאס ארגון קיקיוני, הם המסכנים, אנחנו החזקים. אם אנחנו החזקים, בוא נתנהג כחזקים. אנחנו לא יכולים להתנהג כחלשים, כשאנחנו נתפסים בעולם כחזקים. שינוי האסטרטגיה הביטחונית אומר, אני יוצא למלחמה, כשאני חושב שזה אידיאלי מבחינתי. אני לא מנסה להרתיע את האויב, אלא אני מנסה להסיר את האיום. זה שני דברים שונים. אני לא מנסה להרתיע את חיזבאללה, אלא אני...
אני לא מפחיד, אני מחסל.
בדיוק. זה לא ש... אני לא מאפשר... אם אתה מאיים עליי בנשק, אני לא מחכה שתירה בשביל להרים איזשהו אפוד קרמי לעצור אותו, אלא אני פשוט לוקח את הנשק. זה בדיוק העניין.
או אני לא מחסר אותך.
לחלוטין. עכשיו... יותר מזה, מדברים על שלום, הישגים מדינתיים, הסכמים מדיניים לא מבצעים עם ארגון טרור, עם חיזבאללה, עם מה שקורה ביוש, עם מה שקורה בעזה, אי אפשר לייצר תהליך מדיני שם. אחרי שנסיר משם את ארגוני הטרור ונדאג לעוד כמה דברים בדרך, נוכל לייצר תהליכים מדיניים. אבל כל עוד הם שם, התפקיד שלנו הוא לחסל אותם. עכשיו, אם אני אגע שנייה בנושא שהוא ספציפית לחיזבאללה ובאופן כללי, אנחנו כבר 10 שנים בתפיסה של המב"ם, המערכה בין המלחמות. זה היה נראה, זה התחיל ב-2012-2013 עד היום, בהתחלה זה היה נראה כאילו מדינת ישראל שינתה תפיסה אסטרטגית. כאילו באמת עכשיו אנחנו כבר לא במגננה, אלא בעצם אנחנו, בעצם הפכנו להיות מתקיפים בעצמנו. אנחנו בוחרים לצאת לתקיפות בסוריה, למרות שאף סורי לא תקף אותנו, או אף חייל חיזבאללה מסוריה לא תקף אותנו באותה תקופה. אנחנו עושים פעולות, ובעצם אנחנו מבינים שכמו שאמרנו, זה רע לנו לחכות כל הזמן למלחמה, אז אנחנו פוגעים בהתעצמות של האויב. עכשיו, מה הבעיה? שזה, נקרא לזה, זה קוסמטיקה. כי לא באמת שינינו את התפיסה. לא באמת הבנו שאנחנו מעצמה שיכולה לפתוח במלחמה. אנחנו פותחים במלחמה, אנחנו מתקיפים נקודות בסוריה, כי אנחנו יודעים שהסורים לא יגיבו, שזה לא יוביל למלחמה. לא כי אנחנו חושבים שהתפיסה הביטחונית שלנו השתנתה, ועכשיו אנחנו יכולים לתקוף ולפתוח במלחמה, אלא כי אנחנו יודעים שזה לא יוביל למלחמה, הם עסוקים בבלגנים שלהם, ולכן אנחנו תוקפים. אז אנחנו עושים כל מיני פעולות מבצעיות, לסכל איזה מחסן פה, ולפוצץ איזה טילים שם, ואולי איזה שרשרת הספקה לאיראן, וכל הדברים האלה. ובראש שלנו, וזה משמעותי, כן, אם במקום 100 טילי, נקרא לזה טילים מדויקים, עם רשק של 500 קילוגרם, אז יש להם נגיד 30, מדהים, סיכלנו 70 טילים. אבל המשמעות היא, וזה מה ששוכחים, שיש להם 30 טילים מדויקים עם רשק של 500 טון, שלא היה להם לפני זה. 500 קילו, סליחה. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על כמה סיכלנו, אבל אנחנו לא מבינים שבמהלך העשר שנים האלה, הם עדיין, גם עם כל הסיכול שלנו, הם הולכים ומתעצמים והופכים להיות חזקים יותר ממה שהם היו לפני. עכשיו חיזבאללה, אמרנו שזה התחיל ב-2012-13, חיזבאללה ב-2012-13 היה עסוק עד מעל הראש בסוריה. הוא איבד שם אלפי לוחמים. במקום שאנחנו נפתח במלחמה לחיסול חיזבאללה בלבנון בדיוק בנקודה הזאת,
כמו שפתחנו את מבצע שלום הגליל.
בדיוק בנקודה הזאת, נחסל את חיזבאללה, ניקח עוד איזשהו מרווח הגנה, ונעזור ללבנון להשתקם, כי היא בכאוס מטורף בתוך עצמה. אז מה אנחנו אמרנו? אנחנו נתנו את האספירין, אמרנו בוא נעשה את המבם, בוא נתקוף להם מחסנים בסוריה. ומה קיבלנו אחרי 10 שנים של מבם? לא רק שלא קיבלנו חיזבאללה חלש יותר, אנחנו קיבלנו חיזבאללה ש4-5 שנים, שלח לוחמים להילחם בסוריה, כשהלוחמים שלנו עשו איזה, האימונים שלהם הלכו וירדו, חיזבאללה הלוחמים שלו נלחמו פיזית, וצברו ניסיון קרבי משמעותי בתוך סוריה, קיבלנו SA-17, שעכשיו יכול ממש לעשות לנו כאב ראש לחיל אוויר, שיבוא לתקוף בסוריה, קיבלנו יותר טילים מדויקים, קיבלנו יותר לוחמים, אז המבם הזה, כתפיסה, אמנם סיכל הרבה, וצריך להגיד תודה לכל אחד ואחד שעזר לנו לסכל חלק מהסיפור הזה. אבל אם היינו פותחים במלחמה ב-2012, במקום לפתוח במבם, כנראה שלא היה לנו חיזבאללה על גבול לבנון, שעכשיו הוא איום אסטרטגי. איום אסטרטגי על מדינת ישראל, וכשראינו מה קרה לנו בעזה, ואנחנו עושים את המכפלות לחיזבאללה, אנחנו מבינים מה המשמעות היום של חיזבאללה. אז לכן, עכשיו, זה נובע מהמקום של אנחנו, אחד, לא רוצים לצאת למלחמות, ושניים, אנחנו לא רוצים לראות חיילים הרוגים. וכשאנחנו לא רוצים לראות חיילים הרוגים, אנחנו מקבלים אזרחים הרוגים. וזה בעיה גם כשהיא כאב ראש לראש ממשלה. כי אם ראש ממשלה פותח מלחמה בצפון, ונהרגים כמו בלבנון השנייה, 100 ומשהו, 120 חיילים, אז לעם ישראל בבית זה נראה, וואו, 100 חיילים נהרגו. זה עצוב. כל חייל שנהרג, זה עצוב לחלוטין. אבל כשאתה מסתכל מה קרה עכשיו בעזה, ואתה רואה 1,500 אזרחים הרוגים ו-240 חטופים, אתה מבין שלשלם מחיר של 100 או 200 חיילים הרוגים במלחמה כזאת, בשביל לא לקבל 1,500 אזרחים הרוגים, זה מחיר קטן.
וגם אתה יוצא עם כבוד, וכבוד חוסך לך הרבה מאוד הרוגים בשנים הבאות. מה? כי באמת יש הרתעה. לא מול האויב שהכרעת, האויב שהכרעת הוא כבר מת, הוא מתחת לאדמה. אבל האויבים האחרים שעדיין נשארו בחיים, הם מורתעים. זאת אומרת, התפיסה של בן גוריון היא התפכה על ראשה. במקום להגיד, אנחנו צריכים לצאת למבצע או למערכה או למלחמה על מנת להרתיע, לא, בן גוריון אמר, אנחנו רוצים לצאת למלחמה על מנת להכריע, ואז ודאי שמה שישאר מהאומה הזאת, שאולי אתה לא כבשת את הבירה שלה והחלפת את השלטון, הם יורתעו, אבל יותר מזה יורתעו המדינות האחרות שלא יצטרפו לסבב הנוכחי ולסבב הבא.
שלצערנו מצטרפות בסבב הנוכחי בגלל גילוי החולשה שלנו.
אז ככה, אני מודה לך לקראת סיום על באמת ידע שאתה מביא, אמנם לא ידע מסווג, אבל כן יכולת ניתוח. האמת היא שהפרק הזה מאוד מזכיר לי פרקים שעשיתי בזמנו עם גיא מור, שהוא בעצם מומחה למדיניות הרגולציה, אולי צריך להלביש כמה אנשים כאלה שמומחים בהבדלים בין הסתברות לבין תוחלת, בתוך המודיעין, בתוך הערכות המצב של צהל, אולי הם יכולים לעזור מתוך הידע המקצועי שלהם בתחום שהוא די דומה. אז ככה אנחנו נאחל למאזינים שלנו עד הפעם הבאה שנסו באמת לבוא ולהפיץ את התכנים ולגרום לכמה שיותר אנשים בסוף שהסימונים ייפלו, כי שוב אנחנו מנסים לחסוך ולמנוע הרג מיותר של יהודים טובים שבסופו של דבר מנסים לחיות את חייהם בשלווה ובשלום. תודה רבה.
אמן, ונקווה שננצח.
אמן ואמן, להתראות.